זה דבר שהוא שייך לאוכל נפש. והוא מהלישה ואילך. התירו חכמים לעשותו ביום טוב, כמו שהתורה התירה, שכתוב, זה להתענות. בנפש הוא לבדו יאחל לכם. למה שמדברי סופרים גזרו על הפעולות שהם לפני הלישה, כמו התחינה וההרקדה והברירה, שלא יעשו אותם ביום טוב. למה חשו חכמים שאדם ינצל את היום טוב בשביל לפצור כל השדה שלו או לטחון כל החיטים שיש לו ונמצא בטל מסבחת יום טוב? אז לא יתירו אלה דברים שעושים אותם כמות מועטת לצורך אכילה מיידית, וזה מלישה ואילך. אדם לא לש הרבה והופיע הרבה לחם ושיתייבש לו אחר כך, אלא עושה דבר יום ביומו. לכן לא חששו שמי אדם מיום טוב ילוש כל הקמח שיש לו, כי רק יש מזה הפסד. ולכן יתירו רק אוכל נפש מלישה ואילך. לכן מותר ביום טוב לבשל או אפילו להפות, אם יש לו אפשרות. היום זה קצת קשה בתנור חשמלי, או נגיד משאיר בשעון שבת ונדלק לבד, בשעה שנדלק הוא רוצה להפות בו, ואחרי זה נחבא לבד, רשאי להפות ביום טוב. דבר שהוא לקחת קמח ללוש ולהפות לחם או עוגה או כל דבר אחר, וכן לבשל כל דבר שאדם רוצה לבשל. רק צריך להקפיד שהאש תהיה עשויה מערב יום טוב, כי אסור להוליד את האש ביום טוב. אז כל דבר שהוא שייך לחשמל, כל מכשירי החשמל, אסור להפעיל אותם מיום טוב, מפני שהפעלה של מכשיר חשמלי היא למעשה יצירת זרם חשמלי חדש. אז צריך כל מכשירי החשמל להיות מחוברים בחשמל מערב יום טוב, כמו בשבת. גז אפשר להדליק אותו ביום טוב, אבל מאש שהיא מוכנה מערב יום טוב. כלומר, אסור להצית גפרור או מצית ולהדליק את הגז, צריך שיהיה לנו איזה נר דולק ולהעביר ממנו אש על ידי גפרור או על ידי כל דבר אחר, ואז אפשר לבשל באש שהדלקנו את הגז. אבל אסור להצית, כמו שאמרנו, במצית או בגפרור, אסור להצית להוציא את האש, כי אין מוציאים את האש, אין מולידים את האש מחדש ביום טוב מדבר שלא היה קיים. גפרור אין בו אש, יש בו כוח אפשרות שיצא אש על ידי חיכוך בגופרית. אז פעולת חיכוך של הגפרור בגופרית, או לקרב אותו לדבר חם שאין בו שלהבת בעין, כמו פלטה חשמלית או מנורה חשמלית, וזה ידלק, גם כן אסור. כל זה יוצר את האש ביום טוב. אבל יש לו נש שלהבת דלוקה, יש לו נר דלוק, הוא רוצה להעביר את השלהבת, להדליק נר, להדליק את הגז, רשאי, אין בזה שום איסור, בתנאי שזה לצורך יום טוב. מותר להבעיר מאש מצויה ביום טוב. לגבי הכיבוי של הגז, אחרי שאדם נגיד בישל או חימם דבר, אז אסור לכבות את הגז, מפני שזה לא לצורך אוכל נפש, זה כל הסיבה כולה בשביל לחסוך. אז מה עושים? אם אדם חושש, לפעמים גם כן לא כדאי שישאר גז דלוק, יש ילדים קטנים, חשש שיכולים לשחק או משהו כזה, בשבת שמים תא של מתכת, אז לא רואים את התא של הלבת, אבל ביום טוב שיש גלויה, שיותר חשש. אז לכן ההצעה שהן נהגו בה, לקחת קומקום של מים, קנקן של מים, ולהרתיח בו מים, וכשהמים יגלשו, הם עולים על השלהבת שלמטה ומחבים אותה. ויסוד היתר הזה, משום שזה גרמה, אסור לחבות בידיים, לקחת את המפסיק, סובב אותו. זה נקרא לחבות, לשפוך מים על הגז ישר, זה אסור. אבל מותר על ידי פעולה של השהיה. כשאני שם את הקנקן עם המים על האש, עדיין לא קיביתי. וכשזה בוער לבד, רותח ונופל, המים מגולשים, זה פעולה שנעשתה מאליה רק בגרמתי. גרם כיבוי ביום טוב מותר. אף על פי שאדם שיש לו נר דלוק, אסור לו, נגיד נר של שעבה, יש לו נר לבן, פרפין, דלוק, הוא לא רוצה שידלק לו כולו. אסור לקחת את הנר, לשים אותו, נגיד למשל, בתוך כוס שיש בה מים, באופן שכשיגיע השלהבת למים, יחבו המים את השלהבת. אפילו שזה גרמה, כשאני שם אותו עכשיו לא קבע, זה ייקח קצת זמן, אסור. כתוב בשולחן ערוך, שאסור לקחת נר דולק ולשים סביבו דבר המונע משידלק, כשהוא רוצה לגרום לו כיבוי, או לשים אותו קצת מקצתו בחול, כשיגיע השלבת לחול, תכבה או מים, אסור. והסיבה היא, וההסבר הוא בזה, מפני שגרם כיבוי שהתירו ביום טוב, אם הוא לא עושה פעולה באש, או בשמן שלה, כמו דבר צדדי, אבל אם הוא עושה מעשה בשמן, בפתילה, אז אסור. כל מקום אצלנו, שלוקח את הקנקן של המים, זה דבר צדדי. הוא לא ממעט את האש, הוא לא נוגע בפתילה, הוא נוגע בשמן. על מה זה דומה? למה שכתוב בגמרא, שאפילו בשבת, אם יש איזה עניין של הפסד ממון, אדם שפרצה דלקה בביתו אפילו בשבת, ואין פיקוח נפש. יש פיקוח נפש, וחיקו לתורה כולה. היום, היום הדירות שלנו שמודבקות אחד עם השני, דירות בחשמל, יש הרבה דברים דליקים, שטיחים, אדם לא ייקח סיכון. אבל מדובר כאן באיזה מקום מושב, מקום כזה שאפשר שלא יקרה שום דבר. בני אדם יצאו מהבית, אז הבעיה היא כולה שהאש תחלה את הריהוט, תחלה את הממון, ואדם מפסיד ממון. אז לחבות בידיים אסור, כשאין פיקוח נפש. אבל החכמים מתירו על ידי גרמה. מה גרמה? ייקח לו למשל, סקיות ניילון, ימלא אותם במים, וישים אותם יעשה כמו איזה גדר סביב האש. איפה בקור הדלקה, באיזה מקום פרץ? אז הוא ישים סביב זה סקיות ניילון. אמרה מדברת על חביות של מים. כשתגיע הדלקה שם, יבקע את הכלי, ויצאו המים ויחבו את הדלקה. מותר. זה נקרא גרמה. זה לא נקרא כיבוי, זה נקרא גרם כיבוי. למה? הוא לא עשה מעשה בגוף האש, עשה פעולה צדדית, בצד. גם כאן, הוא לוקח קנקן עם מים, והוא שם אותו מעל הגז, סמוך לאש. המים רחוקים מהאש, נמצאים בתוך כלי. מי יוציא אותם מהכלי? החום של האש ירתיח, יוציא אותם מן הכלי על ידי גלישה, כמו שמה. החום של האש יתגבר, ידקיע בקע את הכלים. אז זה נקרא גרמה ממותר. אבל מרן מדבר שאמר אסור, זה לוקח את הנר עצמו, ועושה לו, שם סביבו דבר המונע, שם אותו בתוך מים, אותו לוקח, עושה מעשה בנר. לעשות מעשה בנר עצמו, כאילו לחתוך אותו לשתיים או משהו כזה, זה אסור. כי כשאדם עושה מעשה בפתילה או בשמן או באש, זה דומה לכיבוי גמור. אבל כשאדם עושה מעשה צדדי ולא נוגע באש, כמו המקרה שלנו, האש כמו שהיא נשארת, השלהבת. הוא לא שם אותה בתוך מים. הוא שם מים לידה, שעל די איזה פעולה הם יגלשו ויבואו אליה. אז זה בסדר. זה ההצעה שעושים אותה, שנהגו תמיד. אבל היום יש כבר אנשים יותר מתוחכמים, עשו שעון שמאפשר להרכיב אותו על הגג, השעון הזה, מכוונים אותו לשעה שרצויה לאדם, והוא גורם כיבוי. עכשיו השעון הזה, אפשר לכוון אותו לפני שמדליקים. אז בכלל אין אש. מרן מתיר לסקחת נר מחובה, לשים אותו בתוך חול, לדעת מראש כמה הוא רוצה שיתלק בו, אוהב להדליק אותו. מתי אסור? שכבר דולק. אז פה, זה פשוט שזה מותר שעושה לפני כן. אבל גם אם אחד רוצה לכוון אותו, אחרי שהוא בדלוק, אין בזה בעיה. למה? כמו שאמרתי לכם קודם, אחרי הכל הוא לא עושה מעשה לגוף האש, הוא עושה מעשה צדדי של גרמה. אבל כיבוי אחר של גז בידיים או פעולה אחרת, אסור בהחלט. אסור לחבות הגז לא על ידי שיעשה אוויר, לשפוך עליו מים בידיים או יסגור את זה. כי פעולת כיבוי לא יתירו. וגם להנמיך, אדם אומר, טוב, אני לא אגביע אותו, אני אנמיך אותו. אין הבדל בין הנמכה לבין סגירה לגמרי. כי מה העניין שם? כשהוא מנמיך, הוא מונע את הגז מלהיכנס, והמסתפק מן השמן שבנר דולק, גם כן אסור משהו מכבה. יש לך עכשיו נר דולק. אתה לוקח כפית שמן מתוכו. הוא לא יכבה עכשיו, אבל הוא יכבה יותר מהר, כי יש לו פחות שמן. גם כן זה עשה, עשה מעשה בגוף השמן. כשאדם הוא לוקח ומנמיך את הגז, הוא למעשה מה עשה בפיר, במילים אחרות? הוא מנע את הרבה גז שיבוא לשלהבת. א', השלהבת עצמה עשתה יותר נמוכה, שאומרים שזה כבר איסור גמור. ב', הוא עשה מעשה בגוף הנפט, בגוף הגז, לא עשה מעשה צדדי. לכן זה אסור בהחלט בשבת, בין לכבוד, בין להנמיך. רק אם אחד מבשל, בתוך כדי הבישול, לפעמים צריך להנמיך, יש דברים שקודם עושים אש גבוהה, אחרי זה אש נמוכה. ואין לו אש אחרת דלוקה נמוכה, והברירה בידו בין להדליק אש אחרת נמוכה, לבין להנמיך את האש שלפניו, شمع حبيب شيء ينميخ تعيشة لفناف ولا يدلك تعيشة أحد. لما كيبور يتركل مع أفعارها كيبور يفرق حياتي المتخت أفا من بو يسور طوغة תמיד מחש נצחה לגופה. הבערה, יש פה קצת באורייטה. לכן יותר טוב לחבות, מאשר להדליק, מפוש לחבות, להנמיך. זה שם המותר, שזה אוכל נפש. ההנמחה היא לצורך הבישול. אבל להנמיך לא לצורך הבישול, אלא להחסוך או כל סיבה אחרת, זה כמו שאתה מחבל לגמרי. לכן רק העצה היחידה היא, לקחת או שעון, או לשים קנקן של מים, שגלשו המים לחבר אותו. אגב, מי שעושה בקנקן של מים, צריך לשים לב, שישתה לפחות רביעית, משהו מהמים האלה. אפילו פחות מרביעית, זה כך שישתמש בהם איזה שתייה. למה? אם לא כן, נמצא שהוא בישל את המים, שלא צריך יום טוב. והרי כמו שאסור, אמרנו קודם, להבעיר לצורך שלא צריך יום טוב, גם לבשל אסור לצורך חול. זה לא לצורך יום טוב הוא עשה, לצורך כספו, שירוויח שם איזה פעולה, שיוכל, שהגז לא ידלק, לא צריך אוכל נפש, צריך אוכל נפש בלבד. אבל כשישתה ממנו אפילו כוס אחד או חצי כוס, משהו ישתה ממנו, אין בזה בעיה, אף שכל התוספת לא נעשתה לצורך, הלכה פסוקה היא, ממלא נחתום חבית של מים, ומניח אותה תוך התנור שתתחמם. לא תגדקו בזה חכמים, שיעשה מה שצריך בדיוק. כל שעשה נעשה בפעולה אחת, עושה את זה בפעולה אחת, מהנחה אחת על האש, אפילו שהוא שם מים יותר מה שהוא צריך, כל שהוא צריך כוס אחד, זה אפשר. מבין? אם נגיד כבר נמצא כאן כאן על האש, ולא מלא עד למעלה. לוקח מים בקוס, רוצה להוסיף עליו, אסור. אלא אם כן ישתמש בכל המים. אבל אם הוא יודע, לא ישתמש בכל המים, המים שמצאים בו גם מספיקים לך. למה אתה מוסיף עכשיו עוד מים? זה פעולה חדשה. הפעולה הזו, לא צריך אוכל נפש, צריך חיבול הגז. אבל אם יעשו כל המשפחה, וישתו כל המים שישנים, מותר. יוסיף עוד קוס. אבל אם נעשה בפעולה אחת, לפני שם אותו על האש, הוא כבר מילא אותו למעלה, ושם אותו על האש, כבר שהכל נעשה בישול לפעולה אחת, לא ידקו בזה חכמים, והתירו לו יום טוב. ממלא נחתום חבית של מים, אפילו שצריך רק קיתון אחד, הוא צריך כוס אחד, בקבוק אחד, כבר שהכל נעשה בפעולה אחת. ומכאן נבוא לעוד הלכה חשובה ביחוד יום טוב. אדם, אישה שרוצה לבשל ביום טוב, הרי צריך, כמו שמענו דבר יום ביומו, יום טוב מבשל לעצמו ולא לחול, וגם לא ליום טוב חברו. שנה יום, שנה יומיים. אסור לבשל מיום טוב ראשון, יום טוב שני. ואפילו בראש שנה שהכל כמו יום אריכתה, הכל כמו יום אחד ארוך, גם כן אסור. וכל יום טוב זה לעצמו. אם אישה רוצה לבשל ביום טוב ראשון, ולכוונה שיהיה לה תוספת גם יום טוב שני, אז ככה. אם זה דבר שעדי שמוסיפים הרבה, הטעם שלו משתנה לטובה. או למשל עוף או בשר. אדם מבשל יותר, אז הטעם של כל העופות המבושלים, או כל הבשר המבושל, הוא יותר טוב, יותר מבוסם, כי יש יותר שומן. אז אין בזה שום בעיה. אפילו אם הוא עושה את זה בשתי פעולות, אחרי סתם את הגדרה, אני רוצה להוסיף עוד בשר, יכולה. כי גם שמוסיפה עוד בשר אחר כך, הוא לא תאכל ממנו ביום טוב הזה, למחר או יום חול, הוא מועיל לה לבשר שנמצא בפנים. שעל זה כך נעשה יותר מבוסם. אבל אם זה דברים שאין בהם, אין בהוספה שלה, אין תוספת טעם טוב לבישול, כמו אורז, כמו דברים כאלה, יש תפוחי אדמה, אין בזה תוספת. אין בזה ירקות, תוסיף הרבה או פעם מעט, זה לא אותו טעם יהיה. זה לא מוסיף, כשאתה מוסיף, כשאתה משל הרבה, יותר טעים. והיא רוצה להוסיף יותר, כדי שיהיה לצורך יום טוב למחרה, או לצורך לילה השני, זה גם כן עכשיו, או לצורך חול אפילו. אז תעשה ככה. לפני שתשים את הגדרה על האש, תמלא את כל הגדרה בכמות שהיא חושבת בירקות או אורז או מה שהיא רוצה. ואז תניח אותה על האש, הכל נעשה בפעולה אחת, כמו את הכל לגבי המים. אלא שגבי המים לא יצריך עוד תנאי שנגיד עכשיו. פה צריך עוד תנאי שזה יעשה קודם שסעדו. סעודת יום טוב. כי אם סעדו סעודת יום טוב, אז כולם מבינים שזה עושים לסעודה הבאה, ליום השני. אז ניכר הדבר. אפילו יאכל כזית, אוכל מעט, יום טוב ראשון, זה לא יעזור. כי מבינים, הדבר הזה, כמו שאומרים, יש בזה הוכחה, נראה. אבל כשעושה את זה, לפני שסעדו סעודת שחרית, עדיין לא באו מבית הכנסת, עדיין לא אכלו, בבוקר, אז היא יכולה לשים יותר תבשלים, בתנאי שתעשה את זה בפעולה אחת. קודם נשים תפשילים בגדירה, אחרי שתשים על האש. נזכרה שרוצה עוד, 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 עוד משהו לשים. כיוון שזה לא תאכל את הכל היום. מה שמוסיפה לא מוסיפה בישול שום טעם, אסור. אבל לפני שם אותו על האש, תוכל לשים בגדירה כמה שתרצה. בתנאי שזה יהיה לפני שסעדו סעודה של הבוקר. כי יש לנו רק סעודה אחת יום טוב. סעודה של הבוקר. אין עוד סעודה, זה לא שבת, סעודה שלישית. אבל אם כבר סעדו סעודת שחרי, סעודת יום טוב. אלא מה? היא עושה, אחרי שתאכל כזית. תאכל בערמה. סור. סור. אבל מה הדין שתייה? חמם מים, כיוון שאין קבע על השתייה, אדם שותה כל היום, אפילו שלא סועד הוא שותה, אז הוא רשאי כל היום כולו, לחיים כמה שירצה מים, אפילו צריך רק כוס אחת. כמובן מתנאי שימלא את המים, לפני שמניח אותם על האש. ישים במכה אחת את המים על האש. אדם שלצערנו יש לו איזה קרוב משפחה, שהוא מחלל שבת בפרסיה. הגענו לכזה דור שאותר השבת, מחמת שאנשים לא מבינים את החומר של האיסור, וגם שבת מחללים אותה בפרסיה. אדם שהוא מחלל שבת בפרסיה, לפני שלושה בני אדם ולא מעניין אותו, ברבים, הוא נוסע מכונית בגושתה רבים בשבת, לא מעניין אותו, לא פוחד, לא מתבייש, למה מאף אחד, אדם הזה נחשב גוי לחומרה. דיינו בדבר שגוי פסול לו, לא נוכל להשתמש עם היהודי הזה. לא יוכל להצטרף למניין, לא יוכל למניין שבעה בעולים לתורה. לכן על זה הדרך. דבר שצריך ישראל, הוא לא ישראל בר מינן. הפוך, יגיד טוב, אם אני גוי, אני אעשה עבירות. אני כבר גוי. לא, ישראל שחטא ישראל הוא. שום עבירה אסור לעשות. כל עבירה שעושה יתבע עליה. אבל להחמיר עליו, שהוא יוכל להיות קשר לנו בתור עד, בתור זה, לא נוכל להשתמש בו. שווה שלחה ביום טוב. שהתורה התירה לנו לבשל אוכל נפש, איך כתוב בפסוק? אך אשר יעשה לכל נפש, הוא לבדו יאכל לכם, כתוב לכם. אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. מה זה לכם? יעשה, הוא לבדו יעשה. דורש את הגמרא, לכם ולא לגבוה. לכם ולא לכלבים, לכם ולא לשינם בני ברית, לגויים. אסור לישראל לבשל ביום טוב לצורך גבוה. למשל, קורבן שהקריבו אותו, רוצה לעשות מזה, רוצה להקריב שלמים, רוצה להקריב נדר או נדבה, שחוט אותו, אסור ביום טוב, אין מבין. הוא רוצה לבשל בשביל בהמה, בשביל כלב, חיה, אסור ביום טוב. לכם, הוא רוצה לבשל כוס קפה בשביל חברו הגוי שבא לבקר אותו, אסור לו. לכם ולא לגויים. שבת הוא יהודי, מחלל שבת, פרסיה. הוא רוצה לבשל לו כוס קפה, כוס תה, מחלם לו מים. אבל זה נחשב כמו גוי, לחומרה. אסור לך לבשל בשבילו. מה יעשה? גם הוא ישתה משהו, כמו שאמרנו קודם. לא גרע מאשר, לא משתמש בכלל. הוא ישים קנקן של מים על האש, ייתן, גם הוא ישתה מזה כוס אחת או קצת, ואז גם נוכל לתת למי שירצה, לגויים, לכלבים, כי אחרי הכל הוא בשביל של עצמו. אבל הוא מבשל רק בשבילם, רק בשבילו, אסור. למה? לכם ולא לגויים. משהו, נשאל. סיכום, הוא עושה לעצמו, נראה, חנדר למאה, כל שעושה בהנחה אחת. לגרה מאשר, הוא עושה בשביל עצמו לצורך בחר. לא ישתמש בכלל. זה כאילו נשאר אוויר. כל שהוא משתמש, זה בסדר, אבל לעשות במיוחד בשבילו, ומישהו אחר לא ישתם אותו, כשהוא יהיה אחד שיציל את כולנו בשתייה של הכוס, אי אפשר. יין גם כן. אם הוא ישתה, אם הוא ימזוג יין נסך, אם הוא ימזוג יין לכוס, היין שמזג בכוס אסור באכילה. אם הוא ישתה בכוס, אז גם כן, היין אסור בשתייה. כן. יהודי מחלל שבת בפרסיה שמזג יין לכוס, הכוס הזה אסור בשתייה לנו. וגם לא. גם יש. כי אי אפשר שיוריד אחר כמה פה שלו, חתיכות. יין לא מבושל, כן. בא, מה אתה עושה? תגרש אותו? הוא קרוב משפחה שלך. ما دعس تبع ايش هتو اما اللي بعود ده يريد نجل فيها لك با عمي ما مش كده عصيم متكنسات عصيم كسوتة با حالنا حلال شبال وقلت كم نشتوت אז מה שלא עושים מקביל, עושים בשביל כולם יחד, זה בסדר. אם היינו עושים מיוחד בשבילו, היה אסור ביום טוב כה, מדובר.
מה אתה
אמור
שאנחנו לא יכולים לעשות בשבילהם, אבל אם הם מדליקים אש לדוגמה, ביום טוב אנחנו
לא יכולים לעשות בשבילהם. לא, שם זה משהו אחר. שם התורה אמרה לא להוציא את האש ביום טוב. ברוך הבא, ברוך הבא. שם התורה אמרה לא להוציא את האש ביום טוב. החיים אמרו, גזרו לא להוליד את האש ביום טוב. אדם אפילו על שלום יהודי כשר, שטעה והוציא את האש, אפשר להשתמש. אפילו במזיד. אדם שטעה והדליק גפרור, לא יחבא אותו, ישתמש בו. טעה אדם בלי שימת לב, לכן צריך לשים לב, מי שמבשל ביום טוב, יחביא גפרורים, יחביא אותם ערב יום טוב. למה זה יכול לשכוח? הגז מגולה, אבל אם קרה מקרה, שאדם מציד גפרור, אז לא יעשה ככה ויחבא אותו. אלא איך יכול אחר, יכול גם להשתמש בו, ידיק בו את הגז. כי מה שנעשה, איסור נעשה, והאש לא אסורה. אפילו במזיד. אבל מי יעשה במזיד? אבל אפילו במזיד. לכן, אדם שמחלל שבת, שלא אכפת לו, והדליק, מצד הדין, האש לא אסורה לנו להשתמש בה. אז אמרתי פעם, זה לא יפה, פשוט, מה, תיקח ממנו, אתה כאילו מחזק אותו. אסור לחזק את עוברי העבירה. אבל מצד ההלכה, האש, היא לא אסורה, היא מותרת. טוב, נמשיך הלאה, עוד כמה דינים השייכים ליום טוב. כמו שאמרתי קודם, כן. לא שומרים מצוות. כן? כן, אמרתי אורחים. אז ככה, אז תקנה יין מתענבים תירוש. מזה מבושל. שעור 85 מעלות, אז אין לך בעיה... שבו רוחים כאלה תוציא יין מבושל. זה יין מבושל. יין מבושל אין בו בעיה. כן, יין תירוש אין לך שום בעיה. בסדר? לא, כל כך בזח מפוסטר. יש הבדל בין מפוסטר לבין מבושל. המפוסטר זה 65 מעלות. המבושל זה נקודת רתיחה. תראה, מה שאתה נותן לו, הזהירות היא שלא ישתו מזה. אחרים. אם הוא שותה, מה תעשה? לא, גמרנו. משהו שכשך, משהו נגע, משהו הזיז, הפה שלא נגע בו, נאסם. בסדר, אני צריך לתת פתרון לבד, אני לא מוצא את הפתרונות. אמרתי, השתמש יין מבושל, ופותר את הבעיה, בליל פסח למשל. פעמים באים אנשים לא שומרים מצוות, הם מתענבים תירוש. אין לך שום בעיה. פעם היו בחוץ לארץ, הם שרתים גויים. היו מבשלים את היין ממש. בערב שבת, שם אותו לאש עד שירתח, יין מבושל, וזה הכל. לצערנו גם היום יש פועלים זרים, ויש אנשים זקנים, נכים, וזה, מביאים להם פיליפינים. מביאים להם עזרה סוציאלית, מישהו שעוזר להם, והם לא יהודים, לא יהודיות. והם צריכים להכיל אותה, נביא להם שולחן, להביא זה. אז בעניין של יין נסח, הפתרון הוא יין מבושל. שולי גויים, אני מבשל אותו, מה קרה לך? צריכים להיזהר בהלכה, מה שמותר ומה שאסור. ללמוד את ההלכות, מה מותר ומה אסור, לא הכל אסור, שופנים שמותר, ולפי זה להתנהג בצורה הזו. או שלא תיגע בבישולים. אבל, כמו שאמרתי, למזוג וזה, אם יש לך בבית מישהו גוי, זה קשה להיזהר. מבין? חוץ לארץ, היה הרבה משרתים גויים. עכשיו בארץ, גם כן התחילו אנשים עשירים, וזה מביאים עוזרות, מביאים שם שרתות, ואין להם איזה חדר, ויש לו איזה וילה, שתגור שם כמו כלב. שם להם איזה, כמו מנסים מלונה לכלבים ברמינן, עושים להם ככה איזה חדר בצד, והם גרים שם, ועוזרים להם לזקנים וחי גוון. הם מטפלים בהם, ואולי תיגע בכל מיני דברים. אז פה, אם יש לך רק יין מבושל, אין לך בעיה. יין מבושל לא נאסר, בלי שום בעיה. אפילו גוי גמור נוגע יין מבושל, זה בסדר. בסדר? נמשיך. יום טוב, הועיל והוא קל יותר משבת בכמה דברים שאמרנו עכשיו, מלאכת אוכל נפש, החמירו בו חכמים בכמה דברים בהלכות מוקצה. שבת, כל הקליפות שראויות למאכל בהמה המצויה, אתם מצוי נגיד כלבים וחתולים, אז מותר בשבת לתת אותם אחר האכילה. אדם למשל, אכלו אוכל. שהוא עצמות, נעופות וחי גוונה. יש לך עצם, רוצה לקחת ביד, לשפוך אותה לפח, לקח אותה בידיים, לא על ידי הצלחת. על ידי הצלחת כל דבר מותר, אבל לא תופס ביד מותר. כי אם יש איזה כלב או חתול, יחווה מזה עצמות רכים. ביום טוב יותר חמור, גם עצמות שרואים למאכל בהמה, גם קליפות שרואיות למאכל בהמה, אסורות בטלטול. למה? זה נקרא נולד. אתמול למה זה היה משמש? לצורך אדם. זה חלק מהעוף. זה שומר לעוף. יד של העוף. היום מה זה משמש? מעכשיו, אם זה דבר ישמש בכלל, למאכל כלבים, למאכל בהמות. אז זה נולד פה דבר חדש. זה דבר שלא היה השימוש שלו אתמול, שימוש שלו היום. איסור נולד, יש רק ביום טוב. אין בשבת. והנפקא מינה היא בדרך כלל מצויה בנושא הזה. קליפות ועצמות שרואים למאכל בהמה, רואיות למאכל בהמה, בשבת מותרים טיטול בידיים. ביום טוב צריך לנזהר, לא לקח אותם בידיים, אלא איך לקח אותם? אגב הכלי. כמו שאנחנו עושים בשבת, בדברים שאינם רואים למאכל בהמה, כמו קליפות של שקדים ואגוזים, פוסטוקים, שזה קשה, שגם במה לא יכולה לאכול, אז לא לוקחים אותם בידיים מהשולחן, אלא שמים אותם בתוך כלי ריק, אז תופסים את הכלי עצמו, ואז הכלי עצמו הוא היתר. אם תופס צלחת, צלחת זה לא מוקצה. מה ששמנו עליה הקליפות, כיוון זה הקערה, אחרי זה אנחנו נזוק אותם, זה לא דבר שנעשה חשוב, לא? לא נעשה בסיס, לא. אז ביום טוב צריכים להיזהר ככה, בכל הקליפות שיש. לא רק עצמות ושלא ראוי למאכל בהמה, אלא גם מה שראוי למאכל בהמה, לא לתפוס ביד. זה מצוי לפעמים, שאדם יגיד אכל דבר שראוי למאכל בהמה, והוא לא אגיד, בשבת הוא לא נוגע בו. ביום טוב לא ייגע בו. במילים אחרות, כל הדברים שעובדים לזריקה. ביום טוב לא לגוע בהם. שאף שראוי איזשהו שימוש בעל מה, זה נקרא נולד, השימוש שלהם הראשון השתנה. כן. זה בסדר. אבל אתה צריך לדעת למה. הסיבה היא, כי בדרך כלל, בפה של הנעיון הזאת, כשהייתה על השולחן, היו גם צלחות, היו גם כוסות. שעה ששמו את הקליפות, היו עוד דברים על השולחן. אף שאחרי זה הסירו אותם, נשאר רק המפה עם הקליפות, אין בסיס מאליו. אתה מבין? אדם, היה לו פה, בצלחת, היה לו פה, בשולחן למשל, היה לו מטבע כסף. ששכח אותו מיום, שם אותו בכוונה ביום שישי. אבל היה לשולחן גם דבר שווה יותר ממנו, דבר של היתר. היה שם כלי יותר חשוב מהמדע, שם השעון חשוב. בשבת הרים את השעון, נשאר לו השולחן והכסף. השולחן לא נעשה בסיס. כי בשעה שהיה מונח עליו הכסף, היה גם מונח עליו דבר המותר. וכשהסרתי את הדבר המותר, אז רק מאליו נעשה השולחן בסיס, ואין בסיס מאליו. אין גם פה. בדרך כלל מפת ניילון של השולחן, חד צעמית, כששמים קליפות על הבפה, יש עוד דברים על השולחן. קשה לומר שהשולחן ריק משום דבר, יש גם את האוכל עצמו. אז לכן, אף שבסוף מסירים את כל האוכל, שאר המפה בלבד, אפשר לקבץ אותה ולשפוך אותה להשפע. היא לא נעשית בסיס לדבר האסור. בסדר? אבל זה רק המקרה הזה. אבל אם ניקח אדם למשל צלחת חד פעמית או כוס חד פעמית ורוצה אותה למלות בקליפות לבד, אסור. כי הוא עושה את הכוס בסיס דבר אסור. היה כוס לפני דקה, מותר בטלטול. עכשיו אסור בטלטול. אבל שם על השולחן או צלחת טובה, אין שום בעיה. צלחת אנחנו זורקים גם אותה. היא יכול מיוחדת לשים עליה את הקליפות. זה לא דומה לצלחת טובה, אחרי שאתה מסיר את הקליפות ממנה ואותו אתה משאיר בידיים שלך. אז... לא צריך. העיקר הוא שזה יהיה צלחת טובה, שלא עומדת לזריקה. לא צריך. יש מחמירים, אבל זה דעה יחידה. לא צריך. צעדים לא צריך. אתה שאלת אותי, ישבתי לך. כן. כן? כי נוסף על שבת יום טוב החומרה של נולד. אתה צודק, אבל לא פלוג. מה שגזרו גזרו השאירו עליו. כל שזה שם של יום טוב עליו גזרו. כל פנים זה צריכים לשים לב שביום טוב יותר חמור בשבת בנקודה הזו של מוקצה, שגם דבר כזה שהוא ראוי למאכל בהמה, קליפות כאלו של דברים שרואים למאכל בהמה, אסור בשבת ביום טוב לטלטל אותה. נמשיך. מותר ביום טוב, מותר ביום טוב לאדם, נגיד חם לו, לרחוץ במים חמים של דוד שמש. אין בזה בעיה. בבית. רק צריך להיזהר שלא לטעות בדברים שאסורים, שבכלל משתמשים בהם כשאוחצים. למשל, לא להשתמש בליפה או בספוג של רחצה, כי זה נסחט מהמים. לא לקחת סבון מוצק, לקחת סבון נוזלי, שמפו, למרוח כל הגוף שלו בזה. לא ייקח סבון מוצק וישפשף אותו ויוציא. רצוי להחמיר בזה גם בסבון של ידיים. שהרבה מחמירים בזה. לא ישחט את השיער, אם נגיד זה אישה של השיער ארוך, לא תשחט את השיער, הוא עלה לו את זקן, תשחט את הזקן בידיים, אלא כך מגבת וינגב. מה שאגב נשחט לא אכפת לנו, זה לא בידיים. אבל לשחוט בהדיה את השיער, ככה שיצא המים או את הזקן, אסור, כן, אסור לשחוט ביום, משום איסור של סוחט. כל שיער יש בו שחיטה מתרבנן. כן, שיער, זקן, מתאם יש לו קצת זקן קצת ארוך, זה מציק לו המים, אז הוא סוחט שיצאו המים. זה כמו שיש לשער ארוך, אז לכן יש בזה דומה לסוחט דאורייתא, ואסרו חכמים גם כן. אבל עצם הרחיצה, אפילו במים חיים של דוד שמש, אף פי שזה אסור בשבת, זה מותר ביום טוב. כי בשבת מה שאסרו חכמים לרחוץ במים שוחמו לבד או על מערב שבת, זה גזרה משום הבלנים שהיו חשודים להחם את המים. והגזרה הייתה בשבת, ככה היה מעשה, ולא ביום טוב. זו דעת מרן. הרמה חולק. הרמה סובר שגם ביום טוב אסור לרחוץ בחמין, אפילו בחמו מערב יום טוב או בשב, או ביתר, כמו שעושה דוד שמש. כששמעתי לכם עכשיו, רק מנהג רק לספרדים. אשכנזים מחמירים בזה. אשכנזים גם מחמירים אפילו רחיצה בצונן, אפילו בשבת. הם כותבים במזוועות של נשים. מי שצריכה לטבול בליל שבת וצריכה לעשות מקלחת מים קרים, צריכה לשאול את הרב. נעשה שאלת רב. מה שאלת רב? כי הם נוהגים להחמיר אפילו מים קרים. אבל לצורך מצווה לא גזרו, אז לכם ששואלים את הרב. אבל אנחנו הספרדים בשבת רוחצים מים קרים. אם אחד רוצה מים קרים לעשות מקלחת, חם לו, בלי מים חמים, אפשר. ביום טוב אפשר גם מים חמים של דוד שמש. אבל כמובן, מים חמים של בוילר להדליק אותו משעון, זה ודאי עשו. רק מים חמים של דוד שמש, שזה אין, לא נעשה שום איסור בהכנתם. זה הכל נעשה מאליו. אין בזה שום איסור במותר. לא, אין בזה שום. אין מה לחשוש. זה כמו שאמרתי לגבי יום טוב. כן, אין הבדל מחורת, כל מחורת. פעם דיברתי בזה. כן, גם כן מותר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא עדין חשמל אם עושים שעון, אבל אין לא מצוי, לכן אמרתי חשמל לא. בחשמל צריכים להדליק, אסור להדליק ביום יום טוב. אבל היום יש אנשים שעושים בשעון, יש להם בוילר, יש לו שעון, יכולים לכוון אותו שידלק, אבל זה לא מצוי, לכן בינתיים לא יהיה טעויות, אמרתי חשמל לא, אבל אם זה הכל הבעיה, כשאתה עושה את זה באיסור, מדליק אותו. אסור להדליק חשמל ביום טוב, אמרתי, כל שום מכשיר חשמלי, אסור להדליק ביום טוב. יום טוב שני של ראש שנה, ליל יום שני של ראש שנה, לפי הדין אומרים שהחיינו בקידוש, אפילו אין לו פרי חדש. שזה כמו יום טוב ראשון. אבל יש פוסקים שמחמירים וסוברים, שאין אומרים שהחיינו, כי זה יומה הרכתה, זה המשך של היום הראשון. לכן כותב בשולחן ארוך, טוב שאלן יביא פרי חדש, ישים בשולחן, בשעה שעושה בקידוש שהחיינו, יכוון על הפרי. ואז ממה נפשך? אם היה צריך להגיד שהחיינו מצד היום טוב, אמרתי. ואם צריך, לא צריך, לא עשתי ברכה לבטלה. ושאחרי הכל, יש לי פרי לפניי. ואחרי הקידוש, שיתעם מהיין, בלי עומר ובלי דברים, יברך בקטע נהנין על הפרי, אם זה עץ עץ, אם אדמה אדמה. עכשיו יש בננות. בננות לא היה מצוי כל הקיץ. זה נקרא פרי חדש, מתחדש בשנה לשנה. نعم كويس انا لما تصير لا لا عشان هذا شعون هذا شعون هيا تكفى اشرايا ان 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 كذا موسى מי אמר לך ירוק? אני קניתי ירוק, מה אתה מדבר? ירוק, מה קירור? ירוק, ירוק כלענה. אל תדבר דבר שאתה לא יודע. אז מה אם אשתך קונה? אז אכן סימן שהיא מייצרת את זה גם. היא גם גידלה את זה. היא קונה בשוק. חבל על הזמן, נו. אני יודע, אני יודע. אני דיני פירות יודע. אתה עבדת ואני למדתי. מה לעשות? ביחד אנחנו... הבננות לא גודלים כל השנה. עכשיו, בחורף בעיקר, אבל סוף הקיץ מתחיל הבננות. כן? אמרתי, אם זה פרי האדמה, יגיד בורא פרי האדמה, ואם זה פרי עץ, יגיד בורא פרי עץ. פשוט קלמנטינות, יש אנשים שלא אוהבים את זה חמוץ. אז כדאי שיחכו עד שיהיה מתוק, שישמחו, הרי מה זה שיחיינו? זה היה משמח בזה. עכשיו הוא לא טעים לו החמוץ הזה. אם שמח, כן? אז לכן, כמו שאמרתי, יקח פרי חדש, ישים על השולחן. אם אחד לא מצא פרי חדש, יש פרי מצוי מאוד, התמר, התמר הלבן. גם כן עכשיו מפשיל, יש בעיינות, תמר, תמר טהור. ואף שיש גם בסדר תמר, אז לילה ראשון ייקח בתמר, ייקח תמר יבש, רח, שעליו ולבכי אין שחיין. לילה השני ייקח תמר הצהוב, ישים אותו בשולחן, יגיד שחיין, ויכוון עליו. פתרון פשוט, התמרים כמעט מצויים הרבה בשוק, עכשיו בפרחת ראש שנה מביאים אותם. אפשר למצוא, ברוך השם ארץ ישראל, לא, לא, לא בעיה למצוא פרי חדש. אבל אם אחד לא מצא, עם כל זה, אם לא נתן, לא עיכב. אומר, ברכת שהחיינו, אפילו שאין לו פרי חדש. כי מכר הדין, לא צריכים פרי חדש. בשופר, לא אומרים שהחיינו ביום השני. רק בלילה הראשון, ביום הראשון. למה? שם זה משהו אחר. שם שחיינו על המצווה. את המצווה, כבר, אפילו אם אדם, רק היה מתכונן לשופר, הוא יכול להגיד שעיינו. אז הוא אפילו שתמול תקע, כמו שתקע את בו באותה תקיעות, המצווה כבר הגיעה אליה. שאין כן לגבי הקידוש, זה על היום. אז אתמול לא היה יום טוב, אפשר להגיד לזמן הזה. לכן בקידוש אומרים שעיינו פעמיים. בשופר מנהג הספרדים רק ביום הראשון. מנהג האשכנזים, גם כן שני ימים בשופר אומרים שעיינו, הם חוששים לדעת רב מרדכי וסיעתו, שככה דעתם. כל מנהג היום צריך פחות להקל. אבל הספרדי שבא נגיד לתקוע של אשכנזים, אומרים לו, תתברך שהחיינו, ואני אתברך אתה, אני לא מברך. יגיד לסומך, אתה תברך שהחיינו, ואני רק תוקע לכם. כי לא מברכים שהחיינו, הספרדים, אלא ביום הראשון מלבד בתקיעת שופר. דינים השייכים לעשרת ימי תשובה. מיד במוצאי ראש השנה, אנחנו נמצאים בעיצומם של עשרת ימי תשובה, שמתחילים כבר מראש השנה. עשרת ימי תשובה הם מא' בתשרי עד י' בתשרי. ההתחלה שלהם זה ראש השנה, והסיום שלהם זה יום הכיפורים. בעשרת ימי תשובה, צריך אדם לשים לב יותר מכל השנה כולה, יותר אפילו מחודש אלול, כי זה הזמן של הבינוניים. צדיקים גמורים כבר נכתבו לאלתר, בראש השנה כבר. אבל כולנו, רובנו בינוניים, מחכים ליום הכיפורים, תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. לכן, אם לא עכשיו, אם מתי, זה הזמן לעשות תשובה, שאדם מתנהג בצורה אחרת, ינהיג במשפחה, יותר מוסר, יותר דרך ארץ, יותר אהבה בין אדם לחברו, אדם באהבה, גם יש אהבה יותר בין הכלל והפרט. פעם אחת החפץ חיים בליל ראש שנה, שדרש להם רק על אהבת ישראל. אמר אחרי זה לתלמידים שלו, אמר שאם היינו כולנו באהבה ובאחווה, השם היה מוחק כל עוונותם. אז דיברתי על הנושא הזה, כדי שנרגיש לנו אהבה ושיתוף. אולי השם ירחם, שזה בזכות זה השם ירחם לנו. כשעם ישראל נמצאים באמת באהבת חינם, באהבה גמורה, או לפחות כל אחד והציבור שלו, אז זה מאוד מאוד מסנגר ביום הדין. הוותרנות, שאדם מוותר לשני, שאדם תולה ארץ על בלימה, על מי שבולם פי בשעת מריבה, זה דבר שהוא חשוב מאוד, שאדם מוותר. כשאדם מוותר, ולא עומד על שלו, לא עומד על כעסו, ולא עומד על כביכול, על כבודו, אז הקדוש גם כן אומר, אם הוא ויתר על דבר שהוא כך חשוב לבני אדם, אז אם כן אפשר גם כן לבחול אותה עבירות. אפשר גם כן להתאם לעלים עין, עד שיחזור בתשובה שלמה. אבל אם חשבים אדם עומד, עמידה של הדין, כל דבר, הדקדוקי עניות, כל פרט ופרט, לא מוכן שום דבר, הכל עמידה של הדין בדיוק, אז גם איתו ככה, גם איתו ככה ישפטו אותו. אז לכן המושג של אהבת חינם, לחלק, לחלק כמה שאפשר לחלק אהבה, תן לבן אדם קצת עידוד. גמר חזן להתפלל, תגיד לו מהתפילה שלך נהניתי, חזק וברוך, אתה אדם טוב, אדם חשוב, אפילו אדם פשוט, עוד מישהו אותנו עידוד, אפילו שלא נהנית כל כך, מה זה משנה? הוא כבר התפלל, הוא כבר טרח, לא מה זה, זה חזן טוב, תתן לו מילה טובה, תגיד לו חזק וברוך. אנחנו רוצים להגיד חזק וברוך בלי לשים לב, מה שורש של המילה הזו? חסד. אדם עשה משהו, טרח, תן לו מילה טובה. כל אחד צריך עידוד, כל אחד צריך איזה תפיחה על השכם. תן תפיחה על השכם למישהו, מרגיש, הוא תפע לי על השכם, זה מרגיש עצמו גבוה קצת, מעודד. מה קשה לך להגיד מילה יפה למישהו? קשה להוציא, לפרגן, מה פתאום, הכל אצלו מטומטם, הכל אצלו בעוקצו של יוד. אז גם איתו ככה ידעו אותו. אבל אם הוא מבטר ונותן לו אופניים, גם לא ייתנו מלו אופניים חסד. גם איתו יעשו חסד בדין. כמה עם פנים לפנים. מושדה מתנהג בעולם הזה, עם הבריאות כולם, ככה גם התנהגו איתו אחרי זה, ביום הדין והמשפט. שאלו, מה האדם הזה? מפרגן, נותן לכולם עדות, שמח בשמחת כולם, כואב לו שזה מצליח וזה ככה. קושי, אם הוא אדם שהוא באמת ככה נותן, תן לו, הוא יוותר לו, ייתן לו עוד שנה טובה. אפילו הוא לא מוותר על החטאים, חס שלום. הוא לא מוותר, הוא נותן לנו אשראי, נותן לנו עוד אפשרות לחזור. מעריך איתנו, מעריך אפו איתנו עד שנחזור בתשובה שלמה. הבנק, יש לך חוב, הוא לא מוותר לך על החוב, אבל הוא מעריך לך את הזמן. קח עוד שנה, שנתיים, תנשום עוד, תעשה עוד. זה כשבחור, רב חסד ואמת, נושא חסד אלפים, חכה עוד דור, אולי יחזרו בתשובה, אולי יצא ממנו בן צדיק, אולי, אבל למי יש שעושה את זה? יש גם הוא עצמו אומר, אולי, עושה, דן כל אחד לקו זכות, והוא מבטר משלו, אבל מי שאומר באמת הדין ככה, כל דבר בצמצום וכו', כמובן פעמים שנה דנם לחברו מדובר כאן, אז גם ככה חשלום, גם איתו ידונו בדבר. לכן צריך אדם לעשות קצת הרבה חסד, אם עלו שעוד עד ראש שנה, כדי שאדם יהיה לו סנגוריה בדין, אם ישדבר עליו דברים טובים. ידענו כי נשמור לעשות, השבוע גם קראנו השקיף, אמרו כל שכם מהשמיים ואתם חייתם תמיכה ישראל. תקח לך את הזמן, קח עוד שנה, שנתיים, תנשום עוד, תעשה עוד. זה כשבחור, רב חסד ואמת, נושא חסד אלפים, חכה עוד דור, אולי יחזרו בתשובה, אולי יצא ממנו בן צדיק, אולי, אבל למי יש שעושה את זה? יש גם הוא עצמו אומר, אולי, דן כל אחד לקו זכות, והוא מוותר משלו, אבל מי שאומר באמת הדין ככה, כל דבר בצמצום וכו', כמובן פעמים שנה דנה לחברו מדובר כאן, אז גם ככה חשלום, גם איתו ידונו בדבר. לכן צריך אדם לעשות קצת הרבה חסד, אם עלו שעוד עד ראש שנה, כדי שאדם יהיה לו סנגוריה בדין, אם ישדבר עליו דברים טובים. ידענו כי נשמור לעשות, השבוע גם קראנו השקיף, אמרו כל שכם מהשמיים ואתם חייתם תמיכה ישראל. גדול כוח מתנות עניים שמהפך את המידה של הדין למידה של הרחמים. למה? אדם שנותן צדקה, עושה חסד, אפילו נגזר עליו דין, מתהפך למידה של הרחמים. למה מהפך עד כדי כך חזק? כי כשהוא נתן משלו כביכול, זה לא שלו בכלל, אבל הוא מרגיש בעלות. כשהוא ויתר משלו, בתור בן אדם, זה דבר, כאילו הפך את כל הטבע של הבן אדם. טבע של האדם שנולד, הכל שלו, תופס את הערך חזק, סוגר את הערך, הכל שלו, העולם כולו שלו, הכל העולם נברא בשבילו, כולם חייבים לו. ככה האדם חושב. כשבא אדם פותח, מסייע, מבטר, אז הוא מהפך את הטבע שלו. אז מגיע לו שגם יהפכו לו את המידה של הדין, מה שלום נגזר עליו, למידה של הרחמים. גדול כוח מתנות עניים שמהפך את המידה של הדין את מידת הרחמים. כל הכמה כוח של הצדקה גדול. לכן צריך אדם לשים לב, מעשרת אמת שעו בפרט, גם עכשיו, כל השנה כולה כמובן, שתנהג בחסד, בצדקה, בצדק, בביטור, זה לא כן, שזה לא כן ממונות דווקא. זה יש התנהגות. כשאדם דן חברו לקו זכות, זה חסד. כשאדם, כמו שאמרנו קודם, אומר מילה יפה לחבר, מילה טובה, זה חסד. כשאדם הוא מטיב עם השני בכל מיני צורות, זה חסד. זה חסד, עולם חסד ייבנה. איך זה? כשאתה משתתף בצער של השני, זה חסד. הלוויה תמיד, זה חסד. שמח חתן וכלה, זה חסד. מה זה כל זה? אתה כביכול, זה לא נוגע לך, אבל אתה רוצה לעזור למישהו אחר שגם הוא יהיה שמח. עכשיו הוא אדם עצוב, נחים אותו, נותן לו עידוד, אנחנו מבילים. כאן זה הדרך. כשאדם משתתף בצער הבריות, משתף עצמו, אז הוא מרגיש מחויבות, הוא לא חי לבד. אז גם כן, הקדוש ברוך הוא גם כן מסתכל עליו בצורה אחרת. לכן בעשרת ימי תשובה, אדם יתנהג יותר, מה שגיד כל השנה כולה, יעשה יותר חזק. גם כן, לשים לב, בעשרת ימי תשובה בפרט, שיעשה חטאים חדשים. אנחנו מחפשים למחוק את הישנים, שהוא יעשה דבר חדש, מספיק, די. יבדוד עצמו, ממש, ישמור על עצמו בכל משמר, לא לכעוס, לא לבזות בני אדם, לא לדבר על בני אדם, תפלל טוב, תפילה, אין לנו חוץ מתפילה שום דבר שיכול לעזור לנו. נתפלל להשם מקרב לב, מעמקים קראתיך השם, מעמקי הלב, תפילה מעמקי הלב, קורעת כל המסכים המקטרגים. ממעמקים קראתיך השם. השם שרוצים שיענה לנו, צריך מעמק הלב, כל הלב, תפילה אמיתית, אלא יודע שהשם הוא הפודה, הוא המושיע, פותח בו בכל לבב, קראתי בכל לב, ענני השם, אני קורא בכל ליבי, לא אחד ואחד בלב, לא ככה סתם, יש סידור לפני, אני קורא. כשאדם מפעל בכוונה, שמע תפילתו, קרוב השם לכל קוראיו, או שיקראו באמת. יש לי תפילה יותר מכוונת, יותר מיושבת, לאט לאט. ויש גם כן, היו נוהגים לטענות, בכל יום מעשרת ימי תשובה. ראש שנה יש מחלוקת, הלכה נפסקה שאסור. אבל כשמגיע מוצאי כראש שנה, גדליה כולם, גדליה כולם צמים, אחד יש לך עוד כמה ימים, חוץ בשבת, היו נוהגים לצום. לא, קשה לצום היום, לא כל אחד יש לו כוחות, בפרט מישהו חלש, או מישהו יבוא לחגון משהו אחר, הוא תמיד חכם ולומד תורה, ואז יגיד זה יחב לו הראש, הוא לא ילמד, תסחרו בהפסדו, מה, חכמה שישן במיטה? איזה תשובה זאת? תורה מגנה ומצלה? היה כמה כוח של תורה? אז היו יכולים ללמוד ולצום, לעבוד ולצום, הם כוחות נפש חזקים יותר. אבל לא נבטל את המנהג הזה לגמרי, מי שיכול, וזה תענית יותר טובה מה שתענית של צום, זה תענית דיבור, שמור על הפה שלו 100%, שמור על הפה שלו 100%, אפילו שלא אומר דברים שפיסו, חס שלום, ברוך השם הוא כבר התנהג, לימד עצמו שהוא שומר מלשון הרע כמה שאפשר, אבל גם דברים שאין בהם צורך, לא כדאי, זה מיותר, למה אני לבזבז את הפה שלך? אז היום עושים הקדמונים, תענית גמורה, אז לפחות נבדה את זה מי שיכול, תענית דיבור, יש מזה מעלה גדולה מאוד, שיתענה עד מוצאי כיפור, להרגיש ממש התקרבות לקדוש ברוך הוא. רוצה לדבר, אסור לו, כל דבר לכתוב, אז מה הוא לא יכתוב, לא ידבר, לא כלום, זה קשה, מבין? גם לא יעשה ולא שום דבר, מקסימום אפשר לכתוב בפתק, זה קשה, אבל הוא רואה שאין לו ברירה, קשה ללמוד, קרוא תהילים, אם הוא אדם לא ברכי שילמד לגמרי, טוב, יש בזה, כמו שאומרים, קראת האדם בתשובה טובה לאמיתיות, לפי דעתי אפילו יותר תענית של אוכל, נתן של אוכל, אז אחר זה הוא נהיה כאבי ראש, והולך לנוע, אז מה, הוא לא מרגיש את תענית, הוא עושה רק שיעבור היום, אבל תענית דיבור, לא, היום לא מתבזבז לו, הוא אוכל, שותה, הוא רק מתבזבז לו בקדושה, הוא קודם לקחת קצת דברים בטלים, הוא יושב לו בתורה, יושב עוסק, אתה מדבר דברים שלו לא קשורים, זה טוב, שומר על הפה שלו. בדור שלנו עם כל התקשורת, כל הדברים, יפה זה חשוב להם. אז לכל הפחות, אם אפשר בעשרת ימי תשובה, או לכל הפחות יום כיפור. יום כיפור, מה אתה עושה כל יום בית הכנסת? מתפלל. אולי יש לך הפסקה, יש לך כמה דקות שאתה בא לישון, לנוע, נלך דחילה. יש אחד בא לבית הכנסת, אז הוא מתחיל להסתכסך שמה. שמה יש לו את הוויכוחים. מתחיל למצוא את צערה שם, את הבעיות, את טיפור עצמו. לא, לא, לא מוצא חן בעיניו שזה קנה את העלייה הזו, או זה קנה את הדבר הזה, מתחיל לדבר, מתחיל לכעוס, למה לא קיבל כבוד כזה, או כבוד שאנשים שיש להם בעיה גם כן בכיפור. למה לא קיבדו אותו בדבר הזה? שעברה הוא, מישהו אוסף עליו, או לא אוסף עליו, נחיל, הכל זה הצרה. אדם צריך לדעת, פעמים אדם רוצה איזה מצווה לקנות. מישהו אחר מתחרה איתו. כמו שמקבל שכר על הדרישה, גם על הפרישה. למה שאני לא אחרי זה, אלו אחרי זה כאב בלב, תן לו, שיסכים. תעלה, אתה מוסיף, יש בחור, יראה ללבב, האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. כשאדם פורש לשם שמיים, זה גם כן מצווה. זה גם כן מצווה גדולה מאוד. פעמים מתנקחים שתיים יחד, מגיע לאכול, ומגיע לזה מצב שיצא בכלל שליטה. הוא עושה הגאווה עכשיו, אני מה הוא ייקח אותי, אני אוסיף, אני אוסיף, אני אוסיף. לך תן אחרי זה לאיזה מקום, איזה ישיבה, מה שאתה יכול לתת, השם ייתן לך, אתה צריך, שכולה של ציבור ידע, כאילו עשה, אדם חשב שזה מצווה ולא עשה אותה, כי הוא מחמת אונס, מישהו אחר כך חטף לו אותה, זכה בה, אז הוא אמור רצה גם כן, כאילו הוא עשה אותה ממש. הכרו, האמת והשלום אהבו, שהכל יהיה באהבה ואחווה. כמו שאני אומר, לפחות יום כיפור יהיה בתענית דיבור, ראש השנה יהיה בתענית דיבור, אם לא יכול ללמוד החול של עשרת ימי תשובה. גם אלה שנוהגים תענית הגוף, תענית גמורה, אבל צריך שיוכלו בכל יום בעשרת ימי תשובה, בלילה לפחות אחרי השקיעה, אחרי צאת הכוכבים, ושהתיקון של עשרת ימי תשובה, אומר הרב הארי, הוא באכילה ושתייה. אדם באכילה שאוכל בעשרת ימי תשובה, אתם אנחנו בשבעת הימים שיש לנו מג' תשרי ועד ט' בתשרי, הוא מתקן את כל השנה כולה. הוא אכל יום ראשון בשבוע. אם אדם אוכל, הוא עושה עבירה. הוא לא ברך טוב. הוא אכל תולעים אולי. באכילה, מה? אכל דבר אסור. אכל טבל, אכל דבר לא מעושר פעם אולי, מי יודע? האכילה של האדם עצמה גם היא צריכה הרבה זהירות ומעל כולם בקטע מזון, איך אמרת אותה? אז באכילה שאדם אוכל בעשרת ימי תשובה, מצווה שיוכל, אומר הרב הארי, ובזה הוא מתקן את כל יום ראשון שבשבוע למשל, כל ימי ראשון של השנה כולה. עכשיו בעשרת ימי תשובה אתה אוכל מברך טוב בכוונה והכל, אתה מתקן את האכילות שאכלת כל השנה כולה של יום ראשון, לכן יום שני, לכן יום שלישי, ורביעי, וחמישי, ושישי, ושבת. למה האדם צריך לאכול לפי הקבלה בערב יום כיפור פעמיים? כי מחר הוא לא יאכל. איך יתקן את זה? אז הוא אוכל יום אחד לפני כן פעמיים, יש גם בשביל מחר. הוא יתקן את מה שישאר, מה שצריך לתקן יום כיפור. אז לכן, גם אלה שנוהגים ממש לצום, אז בלילה צריכים לאכול. לא יעשו צום הפסקה מחובר, אלא צריכים להפסיק את העניתם בלילה. אבל מי שרק עושה את הרק תענית דיבור, בודאי שהוא אוכל, אין שום בעיה. כל יום לעצמו. כל תהילים בראש השנה. תהילים זה השתקות הנפש. יש בהם הרבה הרבה, דוד המלך, תחינות, תחנונים להשם. תהילים, יש להם 150 פרקים. כפול 2, 300. כמעט היה כפר. וגם כן, כשמעתי פעם ראש הישיבה, אמר תהילים, אין בהם גאווה. אדם עומד גמרא, הבנתי משהו, איזה יופי. ייתכן שמישהו אחר לא היה מבין את זה. אתה מקבל איתך איזה חשק כזה, איזה, כאילו איזה חכם אתה. אתה נותן לעצמך תפיחה על השכם בשקט. כל יום עוסק בתורה, הוא רואה את זה הרבה פעמים. איך הבנתי את זה, זה יופי. אז אם אתה מגיע לידי לימוד, לא ככה לשם שמיים, אלא כאילו יש לו בזה גם הנאה פרטית. אבל תהילים, כל אחד יודע לקרוא תהילים. תקח ילד קטן, בן 7, אגיד לך, שיר, המעלות, גם הוא יודע לקרוא תהילים. אז זה קורה תיבה חוכמה שקראת תהילים. אדם לא מרגיש בזה, כאילו, אלא לשם שמיים. למה אתה קורא? תפילה להשם. אבל יש בזה, אתה נשמע מאוד. אז טוב שזה מקרא תמיד תהילים, כל יום קרא כמה פסוקי תקרא, פסוקי תהילים, כל יום, ולא יעבור. יש בזה לימוד תורה לשמה, שם שמיים. פרט שזה מה גם ברוח הקודש, ולכן גם כמי ראש שנה נהגו לומר תהילים. אגב, אפשר לומר תהילים, אני אומר את זה כל שנה, על בזבזות הלילות. הלילה של ראש שנה, לילה יום טוב, מותר להגיד תהילים. כמו ליל שבת. אדם בא נגיד את הכנסת, והוא לא גומר את כל התהילים בו ביום, אני יכול להשלים את זה בלילה של אחריו. לילה שב ארוך, שעון חורף. כן, בטח, בטח. فعود فعود يتأمنت أدام שיקרא תהילים, כל ספר תהילים בשתי ימים שורשה. אפשר הרבה דברים לעשות, אבל גם את השכר שיקבל אחרי זה בשמיים, שידונו, אז נגידו לו בשיתוף, בשיתוף. כן, אבל כל אחד נגיד כל התהילים. או שיחלקו אותו 150 פעם. כל אחד נגיד פרק, 100 כפול 150, זה 150. לפעום, מה שאדם עושה מקבל, זה כלל. אתה בא משקיע, מי שמשקיע 10, מי שמשקיע 100, לא. לא דבר. אומר אפשר, אפשר, הכל אפשר. אבל לפי ההשקעה, אתה גם השכר. אדם לא יכול, לא יכול. להגיד שזה כמו זה, זה לא כמו זה. זה ודאי יותר טוב ממנו. שעושה הכל, לא יכול, לא יכול. אין אפשרות, אין אפשרות. מה שאתה יכול, תעשה. גם נשים יקראו תהילים. גם נשים יקראו תהילים. בלילה סתם, אם אין להם מה לעשות. אם במקום זה... אם לשון הרע, אז יקראו תהילים. אבל אם במקום זה הולכים לישון, שישנו יותר טוב. לישון לנשים יותר טוב מאשר לקרוא תהילים בלילה רגיל של חול. כי אין קוראים תהילים בלילה, עד חצות. אבל ליל ראש שנה, גם נשים יקראו תהילים. למה? בטענת
של ראש שנה,
מתחיל מעמוד השער עד של הכוכבים. עד אחרי הקידוש. כן, עד אחרי הקידוש, עד הכוכבים. אמרתי שבוע שעבר שאלה שנוהגים כמו הרב הארי שעושים הפסקה ואומרים וידוי, המנהג שלהם, אני לא דיברתי על זה. תראה, אני זה לא, זה תראה, דובר אחרי תקיעת שופר. לפני תקיעת שופר אסור לאכול, כתוב בפירוש, לפני תקיעת שופר אסור לאכול בהחלט. אין שום יותר בדבר. כמו לפני מגילה, כמו לפני מצווה שעושים אותה, עדיין לא עשינו אותה. יש כאלה שנוהגים, אני מאמין שאחרי התקיעות, הם עושים קידוש, כי המוסף אולי הוא ארוך. לא יודע מה מנהג הזה, לא ראיתי אותו אף פעם, אבל אם אתה אומר לי, אולי זה ככה. אז יש פה הלכה אחרת בשולחן ערוך, שאחרי תפילת שחרית, לפני מוסף, מותר לעשות קידוש ולאכול טעימת ערי. ערי, עד כבצע פת, ופירות כמה שרוצים. עוגות זה פת, אז צריך לאכול עד כבצה ולא יותר. אבל אם רוצים לאכול נגיד תפוחים, רוצים לאכול תפוזים, רוצים לאכול ענבים, כמה שהוא רוצים. אבל אני אומר, לא פעם, זה מנהגים חדשים מה שלא שמענו אותם אף פעם. לא צריכים לחדש מנהגים, ברוך השם, אצלנו אין מנהגים כאלה. או אחד אוכל בבית שלו אחר כך. קם בנית עוד יותר טוב, אז הוא חוזר יותר מוקדם הביתה. חוזר מוקדם הביתה, יעשה קידוש, יש עשרות שחרית. מה צריך לאכול באמצע בית כנסת, ולהביא לו מחיה, ולהביא לו זה. אני, מי שרוצה, כן, על פי ההלכה לעשות, נגיד, התחילו למאוחת התפילה, וקשה להם להתאחר, אז יכולים לעשות קידוש, לאכול כל אחד כזית מזונות, שמקום סעודה, ולחלט אחרי זה פירות, תמרים, דברים כאלה. מיני מגדנות של פירות, לא דברים של מיני דגן. אבל זה מנהג חדש שלא למדנו אותו, וזה אחרי תקיעת שופר. אם לא יצאו את החובת כעד שופר, אסור לאכול. לפני אסור, לפני אסור. אסור לאכול לפני תקיעת שופר, כמו שאסור לאכול כשמגיע הזמן של בדיקת חמץ, כשמגיע הזמן של קריאת המגילה. אסור לאכול. מי שיהיה חלוש מאוד זקן, זה משהו אחר. אפילו להתפלל מותר לו, אבל זה חלוש או זקן. פה אני מאמין שזה מנהג המוני, ציבורי, זה לא קשור לו כזקן או חולה. אסור לאכול לפני תקיעת שופר. כמובן, זה לגברים, נשים אין להם איסור כזה. אין להם חיות תקיעת שופר. רק לגברים מדובר שמחויבים בתקיעת שופר, צריכים אחרי תקיעת שופר, אם ירצה לאכול משהו שלא יהיה מוסף ארוך, אז יעשה קידוש, ויוכל כזית מזונות, ולא יוכל יותר מקבצה, ואחרי זה יוכל פירות, ואחרי זה יעשה מוסף. אבל גם כמי עושה הפסקה באמצע התקיעות. התחלנו לתקוע, והפסקה, ושופר, ומי שעושה, השם ישמור. יש מקומות, אוכלים לפני שחרית. ולהם עוגות. כתוב, הרעב והצמא, מותר להם לפני תפילת שחרית לאכול. כולם יהיו רעבים פתאום, מלאים. כן, מה כתוב בשילות, דעתו לא יושבת עליו. הוא רעב. אדם בבוקר קם, אחרי שאחר בלילה, הוא כל כך רעב. מה קרה בעולם? מה קרה בעולם? לא רעב ולא כלום. אולי צמא, ישתה מים, ישתה קוסטה, נהגו להקל גם קוסטה. אבל לא יותר מזה. מה הוא רוצה לשתות? לאכול הסעודה שלמה עכשיו גם כן? הולכים לך, שמים לך נס קפה, שמים לך עוגות, שמים לך, אני יודע מה, יאכלו כל האוכל, יאכלו לפני התפילה. אחרי זה הולכים לתפילה בתשע, ואתם קודם גם כן בעשר לתפילה. עבר זמן קראת שמה, עבר הכל, איזה מנהגים אלה, שלא סערו מבותינו, לא יודע מה דבר כזה מהעולם. כולם יודעים, שבת, יום טוב, יש לנו קידוש, לכן לא נוהגים שום דבר, אין אוכל. אפשר לפני התפילה, כמו שאמרנו, כמו יום חול, תה או קפה, מי שיתרגל בכך, או מים, זה הכל. אתה גם רצוי, אמרתי השנה, כתוב האחרונים, שישתה מים לפני התפילת שחרית, שאם יעבור חצי היום, שלא יהיה בתענית, שמתאחרים בתפילה. עשרת ימי תשובה, תקנו בהם חכמים, הוספות מיוחדות בתפילה. בעשרת ימי תשובה, מוסיפים בתפילה, בברכת האל הקדוש, במקום האל הקדוש, חותמים המלך הקדוש. ואם טעה אדם וחתם האל הקדוש, והמשיך הלאה, ונזכר שחתם האל הקדוש, חוזר לראש התפילה. אפילו אם סיים את כל התפילה, חוזר לראש. כי הוא חסר לו ברכה, האל הקדוש, אז כל התפילה לא עשה אותה כתקנה. כמו יחסיר ברכה מהתפילות. אדם יתפלל כל תפילת 18 ויחסיר אחד מהברכות. אחר כך נזכר, הוא לא יתפלל שום דבר. כל ברכותיו היו לבטלה, מאמינה. למה? כי ברכות נאמרו על הסדר, שחזל תקנו אותם. יש להגיד אחת בלא השנייה. ברכות מעכבות זו את זו. לכן זה שיחסיר ואמר האל במקום המלך, כי הוא לא אמר ברכת המלך הקדוש. לא אמר אותה בכלל, כי החתימה של הברכה עשה חתימה אחרת הוא עשה. כאילו אמר במקום שהכל אמר העת. זה לא תופס. האל לחוד והמלך לחוד. זה שני דברים נפרדים. אבל אם הוא נזכר תוך כדי דיבור, עדיין לא עבר זמן אמירת שלום עליך רבי, אמר המלך הקדוש. תיקן מיד, אז זה יצא. תוך כדי דיבור, כדיבור דמי, מתנאי שלא פתח במחה של האחריה. אולי לא אמר אתה חונן, אני אמר אתה אפילו, אפילו לא אמר כדי דיבור, אתה זה מילה אחת, דיבור של שלוש מילים, גמר, חוזר לראש. אבל אדם היה בשתיקה, הוא אדם שמתפלל לאט, אז תוך כדי דיבור מסיום אל הקדוש יכול לתקן, ויאמר מיד המלך הקדוש ויוצא בזה ידי חובה. כי השלושת הראשונות נשב אחת. אדם שהוא מסופק אם הוא תיקן תוך כדי דיבור, או אחר כדי דיבור. אז אם הוא אדם הזה, כשאמר האל הקדוש, לפני שתיקן, למה הוא אמר האל? כי הוא חשב באמת שעכשיו זה יום רגיל. הוא שכח שעכשיו זה עשרת ימי תשובה. ואחרי זה מישהו אמר המלך, אז הוא נזכר. או שהוא נזכר לבד, ולכן תיקן. יש בזה מחלוקת בפוסקים, אם בכלל התיקון שלו בכלל מועיד. אנחנו פוסקים שמועיד בדיעבד לחוש דעת הגאונים. אבל אם הוא מסופק עם תיקט אחרי דיבור או לא, יש פה ספק ספק, אה? אז חוזר חזרה לראש. אבל אם הוא חשב להגיד, המלך, רק יצא לו, האל בלי כוונה, אם הוא מסופק עם תוך כדי דיבור, כן או לא תיקן, ימשיך. אדם שאמר בברכת המלך המשפט, גם כמלך, המלך המשפט, לא מלך אוהב צדקה ומשפט, המלך המשפט, המלך שהוא המשפט, הוא הדין, הוא הדיין, הוא העד, הוא עצמו השופט. אנו משבחים את השם, מתארים אותו, אתה השופט שלנו, שופט כל הארץ, כמו שאומר הפיית. מלך אוהב צדקה ומשפט, מלך שאוהב שבריותיו יתנהגו בצדק ובמשפט. אבל פה אנחנו תיאור אחר, ברוך אתה השם, המלך המשפט, המלך השופט, המלך שהוא עצמו הדין והדיין והשופט. אז זה חתימה אחרת. לפיכך, דעת רוב הפוסקים שחוזר לראש. רבן יונה אומר, כיוון שאמר מלך, לא חוזר. שמה, באל הקדוש, בכלל לא אמר מלך. או, גם הנוסח הרגיל, מלך אוהב צדקה ומשפט. אמרתי, המלכתי אותו למלך, מלכויות העיקר. יצא. מרן לא חשש לו לרבן יונה, ופסק כמו רוב הפוסקים. מדוע? כי איך שיעשה, יש פה בכלל לבטלה. אם יעשה כמו רבן יונה וימשיך, אז לפי רוב שאר הפוסקים הוא עושה ברכה לבטלה, כאילו יחסיר ברכה וממשיך. אם יחזור חזרה כמו רוב הפוסקים נגד רבן יונה, אז הוא עושה ברכה לבטלה. אז אין פה צריך ברכות להכיר, כי איך שיעשה הוא עושה ברכה לבטלה. אז מה עושים? מה עושים כמו בשאר הלכות? רוב הפוסקים מכריעים. הרמ"א חשש לרבן יונה, אבל אנחנו הספרדים פוסקים כדעתו של מרן, כי פה לא שייך פה להגיד ספק ברכות להכיר. לכן חוזר לברכה עצמה, כמובן, לא לראש. וכל זה, אם נקרא תוך כדי דיבור. כך כזה תוך כדי דיבור, חוזר עזרה, אז לא חזור. נמשיך הלאה, כי הוא תיקן טוב. גם מוסיפים, זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. מחמוך הבעל הרחמן, זוכר יצוריו רחמים לחיים. זה מגן אברהם, וזה מחיה המתים. גם בסוף האחרונות, מוסיפים שמה, וכתוב לחיים תורי כובני בריתך. בברכה האחרונה, ובספר חיים, ברכה ושלום וכל. ובסוף אומר, עושה השלום ממרומם. כל השינויים האלה האחרונים, אם לא אמר לו, עיקב. אם פתח, ברכה אמר, ברוך אתה, השם, אמרנו, לא חוזר. כי להגיד ששמעים בטלה סתם. גם להגיד למדיני חוקיך, לא יעשה הפסק בתפילה. אבל עדיין לא אמר שם השם, עוזר, מתקן את זה. עושה השלום, אומרים בכל סיום של יד 18, וכן השליח ציבור בקדיש תתקבל שאחרי חזרה. דהיינו שחרית, מנחה. ערבית אין חזרה. אז לא אומר, אין, כן, אבל זה לא אחרי חזרה. כי השלום רק בחזרה של, רק בתפילה 18 אומרים השלום. בקדיש לא אומרים השלום. חוץ מקדיש תתקבל של אחרי שחרית ואחרי מנחה, שזה הפסיעות של השליח ציבור שם במקום ה-18. לכן אומר, השלום זה הסיום של התפילה שלו למעשה. אבל כל הקדישים האחרים עושה שלום עם אומה בלבד. לא, לא, סבורים בסדר אני חושב. לא אמרתי אף פעם. עזוב. אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, אז אם הוא נזכר מיה, יתקן. יגיד המלך המשפט. אבל אם הוא ימשיך הלאה, ימשיך הלאה, או אם מסופק, אם תיקן, מה מסופק? סתם לא אמר. עד 30 יום, אדם אומר משהו רגיל, הוא אומר. אז הוא בטח לא אמר. למה? השאר הדברים, זה תוספת של הגאונים. לא כתוב את זה בגמרא. הגאונים הוסיפו את זה. לא, לא, שאר הדברים לא מעקבים. זה רחמים בעלמה, אבל פה זה חתימה של הברכה. חיים תמנו חתימה אחרת. כמו אדם מתפלל ביום חול תפילת שבת. זה לא יצא איזה חובה, זה חתימה אחרת. מבין? זה חתימה אחרת, שתי הדברים האלה בלבד. אמר הקדוש ברוך המשפט. רק חתימת הברכה בדיוק. כך שזה נעשה על ידי חכמים, תקעת חכמים גמורה, לא על ידי הגאונים. ופחות או יותר, הדינים השייכים לעשרת ימי תשובה. בלי נדר, שבוע שחרי ראש שנה, נתחיל, נימד, נתחיל ונסיים. אני משייכים יום הכיפורים. שם נגיד קצת מוסר לקראת יום ראש השנה הבא עלינו לטובה. שעור הבא הוא אחרי ראש השנה בשבוע. רוצה שבוע, 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 עוד שבועיים. אתם רוצים לנסוע לכותל? תארגנו, איך שתרצו. למה אחרי השעור נגמר ב-10:30, אפשר לנסוע, אין בעיה. 10:15, 10:30. הכותל המערבי תיסע איתנו? אומן. אתם, אנחנו נמצאים בירושלים, בארץ ישראל. להיות שלהם עוד דרך ארץ ישראל. אנחנו נסע לחוץ לארץ. למה נסע לחוץ לארץ? כי מציון תצא תורה, או דבר השם, מירושלים. תסע לירושלים, הלוואי, תעשה לנו מניין בכותל. אבל תסע לאומה, בשביל מה? שהוא תלמיד של הרב מברסלב, זה משהו אחר. אתה לא תלמיד של הרב מברסלב. טוב. נבוא עכשיו... נגיד קצת דברי מוסר. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. קראנו כולם במנחה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. אמנם משה רבנו מתכוון לעם ישראל שנכנסו לארץ ישראל, אבל זה קוראים את הפרשה הזו לפני שבת תשובה תמיד, שבת סליחה שלפני ראש השנה, ויש בה משמעות גדולה מאוד. היום זה יום ראש השנה, כמו שכתוב במדרש. כל עם ישראל, יותר נכון, כל העולם כולו, אותו יום נדון. באחד בתשרי, כל העולם כולו השם דן אותו, כל הברואים שלו, עוברים לפניו כבני מרון. כמו רועה, שעושה סוד מפקד, כמה יש לו עדרים, ילדו כמה ילדו, כמה מתו, יש לו עדרים שלמים, הוא לא יודע כמה יש לו. אז הוא מונה אותם, עושה איזה חור קטן, ברפת שם, ויוצאים אחד אחד בדיר, והוא סופר אותם, 1, 2, 3, 4. ככה כל עם ישראל, אין אדם אחד שנפקד. אין אחד שיגיד, אולי ישכחו אותי. אולי לא ישימו לב שאני קיים בכלל בעולם. אין דבר כזה. אין שכחה לפני כיסא כבודיך. כולם, אחד אחד. כולנו נעמוד בדין לפני השם יתברך. ועם ישראל, שהם עם הבחירה, עם הסגולה של הקדוש ברוך הוא, עליהם יותר מאשר על אומות העולם. למה? אומות העולם שם רק 7 מצוות. אין להם יותר התחייבות לקדוש ברוך הוא. אם עשו, זה כמו אדם שיש לו בן עיקרי ובן מפילגש. מי הוא יותר מחנך, מי הוא יותר שם לב אם הוא עושה דברים לא טובים? את הבן העיקרי שלו. השני אחרי הכל זה בן האמה, בן הפילגש. הוא פחות שם לב עליו, הוא שם לב, אבל פחות. ארץ ישראל מקודשת בכל הארצות. עיני השם אלוקיך בא, כיוון שהיא המיוחדת, כשאנחנו שם לב במיוחד, השגחה יותר מיוחדת משגיח עליה. עם ישראל מקודש מכל העמים, מובחר מכל העמים. אתה בחרתנו מכל העמים, רוממתנו מכל הלשונות. כשאנחנו שם עלינו עין יותר מכולם, אז העין הזאת היא לטובה, וגם להבדיל, גם כן עניינים של דקדוקים, שאנחנו עכשיו נחתה, יותר ישים לב עלינו מאשר מישהו אחר, כי אנחנו עם הבחירה של הקדוש ברוך הוא. ביום ראש השנה עוברים כולם לפני הקדוש ברוך הוא, כל אחד והספר שלו, כל אחד והשנה שלו, והחבילה שלו. מיום שנברא הנשמה שלו, הרב הרי גילה לנו שהרוב האנשים שנמצאים בכלל בעולם, אולי אפילו כולם, הם לא באו פעם ראשונה לעולם, הם היו פעם אחת, הנשמה שלהם כבר הייתה, זה גוף חדש, אבל נשמתם כבר הייתה פעם אחת בעולם, זה גלגולים שמתגלגלים עוד פעם כדי לתקן, לסיים מה שהיה בגלגול ראשון ושני ושלישי ורביעי. לכן החשבון מתחיל לא ממה שאדם נולד, אלא משעה שנבראה הנשמה שלו ויצאה פעם ראשונה לאוויר העולם, החשבון הוא מתחיל משם. אדם צריך לתקן בכל מה שעשה גם בגלגולים הקודמים. רבי מתיה בן חרש, ידוע הסיפור שכתוב במדרש, היה צדיק גמור. והפעם השטן להשם יתברך, אמר לו השם יתברך, שמת לב על עבדי מתיה בן חרש, איך הוא עומד אותי בלב ונפש, באהבה, צדיק גמור, אין לו חטאים. אמרנו, אני יכול לחטא אותו. תן לי, חוכמה, הוא נמצא בארבע עמותיו עם ש"ס, עם גמרא, הוא לא רואה אף אחד מהבריות, אני יכול לחטא אותו. כתוב במדרש, הלך ונדמה לו כמו בחורה יפה, שלא הייתה יפה כמותה, מאותה מנעמה, מנעמה אשתו של נועה, פחות וברלקאי נעמה, שחטאו בה הנפילים, שהייתה יפה יפה יפה. לא היה אותו יופי מאותו בחורה עד השטן שנדמה לאותה אחת. ובא עמד לפניו, איפה שלומד שם, להחטיא אותו, לעבר לו את העיניים, לסנגבר אותו, שיבוא לו מחשבות רעות. אז הוא יסף פפן שלו לכיוון שני. לא רוצה לראות מראה של אישה. שטן בא לכיוון שני, לא מרפה ממנו. וככה עד שמכאן, מכאן, חשש רבי מתיה בן חרש שמחס ושלום, ייקשל, ויתגבר עליו היצר הרע, ויסתכל על האישה הזו שיסור ליהנות ממנה. הלך ביקש לתלמידים שלו שיביאו לו ברזל מלובן. ברזל, שים אותו באש, ילבנו אותו, מוכים מסמר, שים על האש, נהיה כולו אש, שורף, לקח אותו, שם שתי עיניים שלו ונהיה עיוור. אמר, לא צריך לראות. מוטב שאני אצטער בעולם הזה ולא אקשל לעולם הבא. באותה שעה שלח השם יתברך את רפאל, הלך תרפא אותו. הלך כבר, אמר לו, מי אתה? אומר, אני רפאל, המלאך רפאל. אמר, תרפא אותי. אמר, אם תרפא אותי, מה יצא לי מזה? יש עבירה בחוץ. אמר לו, שכנע אותו שהוא שלח מת השם, מפני שהוא עשה רצונו יתברך, ולא מגיע לו שקרה, יהיה עיוור, למה יהיה עיוור? וריפא אותו. שואל הרב הארי, אבל למה היה צריך להצטער צער כזה גדול? רבי מתיה בן חרש, הרי הצער הזה של לקחת מרזל, מרזל מלובן, האיסורים האלה, למה היה צריך להצטער את האיסורים האלה? טוב, הוא חזב, אני אבריא בסוף, יופי, אבל בינתיים הוא הצטער צער עצום. שים לך על האצבע, מרזל מלובן, תראה איזה כאבים זה. שים בעיניים? אמר הרב הארי, דעו לכם, ומתיה בן חרש, הוא היה בגלגול הקודם, פלטי בן לאיש. פלטי בן לאיש, זה אותו אחד מהגיבורים, שנתן לו שאול את מיכל שהייתה צריכה להיות לדוד המלך, כי לפי מה ששאול אמר, מי שיביא לו 200 עולות פלישתים נתן לו את הבת שלו, ולא נתן לו אותה, נתן אותה למישהו אחר. הייתה אסורה על פלטי, משהי שייכת לדוד המלך. המרה מספרת, היה צדיק גמור פלטי בן לאיש, פחד משאול, שמי יהרוג אותו, שמי זה, היה יושב איתה באותו אוהל, באותו חדר, גרים ביחד, הוא יסיע אותו, לא נגע, אבל לא ראה אותה, לא כלום, ונעץ חרב בינו לבינה, שמחס ושלום יבוא לדלת, משהו יהרוג את עצמו, יתאבד. והשאיר הדלת פתוחה כל הלילה, כל יום וכל הלילה, שלא יבוא לידי ייחוד. אבל אומר הרב הארי, טוב, אז הוא לא נגע בה ולא עשה בה שום איסור, אבל הוא לא ראה אותה, אפילו דרך אגב, לא ייתכן. זה אי אפשר, למה חיים מצאים אישה באותו בית? על זה שראה אותה והיא לא שלו, היה חייב תיקון. זה האחד היחיד שהיה לו, הצדיק הזה. אז בא בגלגול של מתיה בן חרש, והאיסורים שהתייסר באותה שעה ששם את המסמרים בעיניים, זה תיקן לו את העוון שלו. בלי הרב הארי היינו משתגעים. הצדיק הזה, על מה נקבל את האיסורים האלה? אבל הקדוש ברוך הוא יש לו דין אמת וצדק, אין לנו דבר אחת ככה סתם. אנחנו רק לא יודעים, כשנראה את האמת, כל אחד יצעק, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, לא כמו שצריך בסליחות. בתוך הבנה גמורה, בתוך הודעה, איזה אמת, איזה צדק. הכל פה נעשה ביושר. אנחנו צועקים סתם בשם הוא האלוקים, כאילו אנחנו רוצים להתכוון טוב. לא, נצעק אותו בלב שלם, איזה אמת, צדיק הוא השם. מתיה בן חרש היה, הוא לא נולד פעם ראשונה עכשיו. הנשמה שלא באה להביא העולם עוד לפני כן, לפני הרבה שנים. בזמן הנביאים, בזמן שאול המלך. במאז התיקון שלה היה לבוא בתקופה של התנאים, וזה מה שהיה התיקון שלו השיים. ואם אדם נשמע הרבה שנים עד שנתקן בכלל. שמה לא באה מיד. כשבחור יש לו חשבון, הוא עושה הכל לטובתנו. הוא מביא אותו בדוק הזה שיוכל לתקן כמה שאפשר, שם אותו בסביבה שיוכל לשמור על עצמו שלא יקלקל יותר. מזכה. ורואים פה דברים שאנחנו צריכים פשוט לחשוב. אף אחד לא יודע מה הוא בא לתקן בעולם הזה. מה יש לו? שאנחנו רואים בבידוי בכיפור, חטאנו, עבינו, פשענו, נשמנו, בגדנו, גזלנו. אחד אומר לעצמו, אני לא גזלתי. בחיי, לא גזלתי אף אחד, אני כל כך איש טוב, אני נותן צדקה לכולם, אני גזול. מה אני אומר גזלנו? גנבנו, כיחשנו, כיזבנו, אני אף פעם לא אמרתי שקר לשום אדם. לכן יש מילים, נעפנו, נעפנו, ואתה נעפת, נעפת. סקן, צדיק גמור, יש לו אישה אחת כל החיים שלו, איך להגיד נעפתי? מה, אנחנו נועפים עד ושלום? אבל יש בעיה אחרת, אנחנו חושבים שאנחנו מתבדים מה שעשינו עכשיו בלבד. יכול להיות ששבת אדם יודע, ברור, זה לא עשה. אבל מי יודע מה היה פעם? אבל חתנו, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו. אבותינו זה גלגול קודם. לא אבי, אבותינו ברבים, גלגולים קודמים. מי יודע אדם מה עשה פעם הקודמת? אדם לא יכול לדעת, אולי כן. אז הווידוי הוא למעשה בתקן כל מה שאדם חטא יום שנברא שמתו, אפילו על ספק, אדם לא יודע. אולי הוא עשה את החטא הזה. אתה יודע מה היית בגלגול הקודם? מבוא אתה יודע. מבוא אתה יודע. אולי היית גנב גדול, אולי היית ליסטים, אולי היית צדיק, אני לא יודעים, מאיפה אתה יודע? זה הבעיה, אנחנו לא יודעים מה היינו בגלגול הקודם, היינו יודעים מה צריכים לתקן, זה לא חוכמה. הם מודעים לכל אחד, תראה, לך חסר זה וזה וזה, כולם היו מתקנים. החוכמה של הניסיון, תבוא מחדש, נעשה שקול, תעשה עבירות, נתבע מחדש, אתה תתחיל הכל מחדש. תהיה צדיק, וגם תקן מה שאתה בגלגול הקודם, הרווחת. אז אתה יותר חטא על פשע, או שם ישמו. אז יום הדין זה לא יום פשוט, זה יום קל. חוץ מהעבירות שאנחנו יודעים מה, שאנחנו יודעים מה הם. אנחנו דונים גם כן, אנחנו דונים גם כן יום הדין. אחד משך השנה התייסר בכמה דברים, אומר, אני לא זוכר שבשנה שעברה עשיתי יותר עבור משנתיים. אז אני הייתה יותר קשה, שנה שעברה הייתה יותר קשה משנתיים. למה? אז הייתי יותר רשע. מה קרה? יכול להיות שמה שהקציבו לו לתקן, כבר עבר האשראי, האבון שעשה בגאול הקודם. השנה מתחיל לשלם על זה. אבל דעו לכם שהכל אמת, הכל צדק. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הפרטים הקטנים, אבל הכל בסדר, הכל מדויק. אז אם כדי אנחנו באמת נוכל לבוא לפני בורי העולם, איך נוכל, במה נקדם פניו? רק בדבר אחד. שאנחנו מבקש באמת מחילה גמורה, נבקש סליחה על מה שאנחנו יודעים, מה שאנחנו לא יודעים. איך אנחנו אומרים יום כיפור? על הידועות ועל הצפונות. איזה צפונות? אנחנו לא יודעים, הכל אנחנו יודעים. לא. צפונות זה גלגול קודם. אדם לפעמים לא יודע מה שעשה בגלגול קודם, לא יודע שום דבר, לא יודע. לא יודע. אבל גם על זה חייב להתחרט, גם על זה חייב לקבל. כאילו אומר, אם אני אשתיר כזה עוון, אני מבקש מחילה גמורה, אני מתחרט חרטה גמורה. אם הייתי פעם גנב, אם הייתי פעם כך וכך וכך, אני מבקש חזרה חרטה, אני מתחרט חרטה גמורה. ומה נקדם פניו? מודה ועוזב ירוחם. מודה ועוזב ירוחם. אדם צריך להודות, לבקש מהשם סליחה, מהכנעה. נגיד לבונו של עולם, חטאתי, באמת חטאתי, ועביתי, ופשעתי, ואני לא, אין לי, לא מגיע לי, אתה נתת לי את מה שמגיע לי. וזה אמת. לא כאילו עושה כאילו טובה לקדוש ברוך הוא. זה אמת. זה אמת ויציב. אין, אנחנו חוטאים, נעשה חשבונות. כמה עשינו בר מצוות? מי יודע כמה הם שוות בכלל? מי יודע כמה הם בכלל יש בהם כוח? מצווה באה בעבירה, מצווה עם גאווה, מצווה עם יודע שלא לשמה. זה מצוות. ועוד עשינו לשם שמיים, ואחר לשם עבירה. נהננו בהם, ככה כמו שצריך. מודה ועוזב ירוחם. אדם צריך הודעה, יודע להשם, מבקש ממנו מחילה, אני מודה שחטאתי, טעיתי. ואני מבקש שבך תן לי עוד שנה, עוד הרבה שנים. זכה אותי לתקן את הכל, זכה אותי להיות צדיק, שאני אוכל להתקדם משנה לשנה, שאוכל יותר, כמובן העיקר הוא, מה שאני תמיד, תמיד, תמיד אני אומר לכם, מבקש על הרוחניות. אדם מבקש על לימוד תורה, שיהיה לו כוח ללמוד תורה, שיהיה לו בריאות ללמוד תורה. כל דבר שיבקש על הגשמיות, יזכיר את הרוחניות. תן לי פרחה טובה שאוכל ללמוד תורה. תן לי כוח שאוכל ללמוד תורה. תן לי בריאות שאוכל ללמוד תורה. תן לי פרסה בשפע שאוכל ללמוד תורה. תן לי שוב הדעת שאוכל ללמוד תורה. לא יגיד סתם, תן לי שוב הדעת. תגידו, יש מה שחשוב הדעת, אני באדם הזה. שיעשה עוד גניבות? שיתכנן עוד דברים רעים? שיהיה עם תורה, שיהיה הפוך. לא, אבא, אני רוצה ללמוד תורה. אבינו שבשמיים אנחנו רוצים ללמוד תורה. תורה צריכה לי שוב הדעת. מדעני לא יסורים, איך יכול ללמוד תורה? קשה. אדם יש לו בעיות, איך ילמד תורה? אדם עם קשיי פרנסה, איך ילמד תורה? אדם אין לו קשיי בריאות, איך ילמד תורה? אדם הופך את כל הגשמיות לרוחניות. רק שבחור הזה יש לו חשק לתת לו. וגם כשאדם מבקש את הדברים כאלה, יכול לבקש עד אינסוף. ארחב פיך והמלא הוא בדברי תורה. כשאתה מכוון כל בקשותיך, ובאמת, לא ככה כאילו אוונת, זה פתרון. אתה רוצה להיות בריא, תגיד אוונת כאילו בשביל ללמוד תורה. זה כבר יודע מה אתה מבקש. שבאמת תרצה ללמוד תורה, תרצה לשבת לקבוע עיתים לתורה. לעסוק בתורה, וכמו שאמרתי לכם, צריכים הרבה כוח ללמוד תורה. הרבה כוח צריך ללמוד תורה. ודבר שהוא קל. השגיבה שתייסרנו, יום נוסעת ללמדנו, אבל זה לא כל אחד זה יכול לזכות לזה. אין אדם מתמוטט, אין לו כוח, הוא לא יכול ללמוד, איזה צער זה יכול להיות לו. מבקש מהשם את הכל, בשביל דבר אחד. שבטי בבית השם כל ימי חיי. כשיש ברוך הוא רואה, אדם נמצא בכזה תחינות, בכזה בקשות, מה מבקש מהשם? רק חוכמה, רק תורה, רק רוחניות. אז למה שלא ייתן לו? זה כמו שאבא בן אומר לאבא שלו, מה שאבא רוצה שהבן יבקש, הוא מבקש. בטח שייתן לו. אתה מתקולע בדיוק למטרה. בטח שייתן לו. אבל אדם מבקש רק פרנסה, וזהו, לא מוסיף בשביל מה. זה אני שאני אוכל להיות טוב. אז מעיינים בדינו. מה הוא עשה עד עכשיו בבסור כסף שהוא קיבל? עשה טוב, עשה רע? פה לא יעיינו, אפילו עשה רע. מי כאן יחשבה לתאו? עכשיו הוא מבקש בשביל ללמוד תורה. הוא חזר בתשובה, מה אתה רוצה? מה עשה בכספו שקיבל במשך עשרות שנים שתתי לו? עשה דברים טובים? יראו לפי זה. אבל אדם אומר, מעכשיו תן לי בשביל זה, אני רוצה ש... מה שהיה היה, גמרנו. מעכשיו אני רוצה בשביל דברים ש... תן לי כסף לבוא צדקה. ייתן לו. ייתן לו. אדם מבקש דבר בשביל דבר טוב, ייתן לו. בא אליך אדם, מבקש ממך איזו הלוואה של איזה חפץ. אם נגיד לך, אני רוצה בזה לפרוץ איזה בנק, לא תיתן לו. אני רוצה בזה... באותו פטיש, שאני אבנה איזה ישיבה, ייתן לו. דבר טוב, ניתן לו. דבר רע, לא ניתן לו. אדם מבקש מהשם דברים שיכול להשתמש בהם לכאן או לכאן, אז צריך לבאר לשמה הוא רוצה אותם. כל הדברים הטובים והגשמיים, אפשר להשתמש בהם לרעה השם. הכל. כל הדברים הגשמיים, אפשר להשתמש בהם לטובה. אתה מבקש מהשם מסביר, למה אתה רוצה, שזה דברים טובים אתה רוצה לעשות בזה, הוא ייתן לך. לכן, אני לא יודע בכיפה תפילה חצויה. תן לי פרסה טובה. תן לי זה. תן לי, בשביל מה ייתן לך? אתה מבין? בשביל מה ייתן לך? פרסתי מעבר, לא עשתה בזה כל כך מצוות. לכן אדם צריך להגיד, הוא באמת גם יקיים. כשייתן לו גם יקיים. בזה אדם יכול לזכות ביום הדין. לזכות על ידי חרטה גמורה, על ידי בקשה נכונה. ובזה נזכה באמת, שקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. זו עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, עסקו שנים רבות, נעימות וטובות, השם יתברך, יכתוב את כולנו בספר החיים הטובים, ונזכה, זה לפני כיפור.
גם מהחלבה.
לפני כיפור.
עכשיו נחילה גם מהרב, ומחשינו
קצת. נזכה כולנו, נקדם בספר החיים הטובים, גזרות טובות, ישועות ונחמות, ובא לציון גואל, מבין ציון ואריאל, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. רבי חיים בבקשה אומר, יש ברוך הוא זקות.